בוקר טוב, רבי אליהו לוי.
שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר, הייתה לנו הפסקה של
כשבועיים. נכון, שבועיים.
ברוך השם, את החג.
חג הפסח.
כן,
שמאחורינו כבר.
שמאחורינו, כן, אבל השאיר את הרושם שלו. את רושם האמונה.
נכון.
ובעזרת השם, אנחנו נתחיל...
על מה נדבר היום, דוקטור אליהו?
זה נושא שבאמת נוגע להרבה אנשים. הרבה פעמים אנשים לא יודעים שזה דבר שלא כדאי להשאיר אותו. וזה בעצם הריח הרע מהפה. הריח הרע מהפה, הרבה אנשים באמת שסובלים מזה, זה דבר שמוריד להם את איכות החיים לפעמים כשהם נמצאים בחברה. מפני שכשנמצאים בחברה ויש ריח רע מן הפה, זה ממש לא נעים. וגם דבר נוסף, כמובן, אם בן הזוג גם זה מפריע לו, זה דבר שמאוד לא נעים ומפריע. אבל חוץ מהמצב הזה, חוץ מהדבר הזה שלגבי החברה, זה דבר שגם מעיד על דברים פנימיים, ועל זה נדבר, וגם נדבר גם על הדברים שהם יומיומיים, שאנחנו אוכלים, שגורמים לריח רע בפה, ואנחנו יכולים לבטל את הריח הזה. בשם האחר שלו, אם אנחנו מדברים על שם רפואי, אז קוראים לזה הליטוזיס. לריח רע מן הפה, אם זה קבוע וכרוני, או באשת פה בעברית. ואנחנו מכירים ונכיר את השם, השם שאנחנו משתמשים בו הרבה, זה ריח רע מן הפה. באמת, כשאוכלים שום או בצל, זה דבר שידוע. זה מדיף ריח רע, ריח חזק מהפה. בעת הנשימה מדברים, זה יוצא מהפה, וזה... לא כל כך נעים אם אנשים מריחים את זה, והרבה אנשים גם נמנעים מלהשתמש בשום או בצל בארוחות, בכדי שלא יריחו את זה וזה לא יפריע. אז אנחנו באמת יודעים שיש ריחות כאלו במאכלים, בדרך כלל זה במזונות חריפים כאלו, כמו שום או בצל, כי הם מכילים את המרכיבי הגופרית. בגופרית, המרכיבי הגופרית האלו, יש ריח רע שמשתחרר, לא רק לתוך הפה, גם למחזור הדם, לריאות, אבל אנחנו מריחים את זה. אפילו אם תצחצחו את השיניים, תגרגרו מי פה, לא חשוב, כל דבר אחר, המצב לא יפסק. זה יפסק רק אחרי שהמזון יעוקל בקיבה. בגלל שהריח הזה נובע מהאוכל, יותר נכון מהפירוק של מרכיבי הגופרית שנמצאים בקיבה באותו רגע. אז זה לא רק יצא אם אנחנו מצחצחים שיניים וכדומה. אבל זה כמובן לא מדובר בסיכון בריאותי, כן? אם אנחנו מדברים על שום או בצל. וגם במצב הזה, לרפואה משימה יכולה להציע הרבה דברים בכדי למנוע את הריח הרע, זה אפילו הזמני. אבל אם סובלים לאורך זמן מריח רע לא נעים, אז הדבר הזה בדרך כלל זה באמת השם הרפואי הליטוזיס, אז זה מדובר. וזה נובע מדברים יותר פנימיים או מהיגיינת פה לקויה, ואנחנו צריכים לשים לב לזה. אם אתם לא מצחצחים את השיניים אחרי הארוחות, אז כל השארי המזון שנמצאים בפה הם ממש מזון לחיידקים. החיידקים האלה הם יפרישו גופרית, שזה כתוצאת לוואי של עיכול המזון, והגופרית הזאת תגרום לריח רע מן הפה. החיידקים האלו כמובן יכולים לגרום גם לאששת שיניים, אבל בעיקר מחלות חניכיים, שהחיידקים האלה יגרמו, מחלות החניכיים יכולות להפריע ולחזק את הריח רע שעולה מהפה. אנחנו יכולים להשתמש, כמובן זה צחצוח שיניים, בכדי להימנע מזה, והצחצוח שיניים יהיה כל פעם אחרי המזון. וזה ימנע בהרבה את הבעיות של הששת, וכמובן למחלות החניכיים, והדבר הזה יוריד את הריח רע מן הפה. הרבה פעמים זה לאו דווקא רק הריח, הוא נובע מהפה. הרבה פעמים צחצוח שיניים לא תורם לשיפור הריח הרע, אנחנו צריכים לדעת, ייתכן מאוד שאנחנו סובלים מהרעלה במערכות הגוף. אבותיי, הרעלה במערכות הגוף יכולה להיות מתזונה לקויה, ומערכת עיכול שלא מתפקדת כראוי. ואז יהיה הצטברות של רעלים. הצטברות הזאת של הרעלים גורמים לריח רע מהפה. אם אתם סובלים מהצירות, הצירות תגרום למצב כזה, בדרך כלל הרעלים כל הזמן יוצאים דרך הצואה. אבל יכול להיות שהגוף שלכם מנסה להוציא חלק מהרעלים דרך הנשיפה. דרך הנשיפה שייצאו הרעלים שלא יוצאים ביציאות. והדבר הזה יגרום לריחה מן הפה. לכן צריך לעשות תוכניות של ניקוי הגוף מרעלים. צריך לקחת תוספי מזון, לקחת צמחים. כל הדברים שיכולים לגרום לסילוק רעלים, לנקות את הגוף מהרעלים. ואם זה גם יסולק, ממש יסולק הריח רע מן הפה. אפילו אם כבר התרגלתם אליו, איזה דבר שנהיה חלק ממכם. שבדרך כלל זה קורה בליטוזיס, שזה מצב כרוני של ריח רע מן הפה. הרבה פעמים יכול להיות שיהיה גם ריח לא טוב, בצורה כזאת, מפני שיש התעלקת שקדים או סינוזיטיס. ישנם כאלו שיש להם גם סינוזיטיס, בלי שהם יודעים על זה שיש להם סינוזיטיס. זאת אומרת, יש מעין נזילה של ליחה בחלק האחורי של אף והגרון שלא שמים לב לזה, זה גורם לדלק, וזה יכול לגרום לדלקות וכל מיני דברים כאלה שיגרום לריח רע מן הפה. אם אנחנו נשתמש בהרבה אנטיביוטיקה באופן קבוע, האנטיביוטיקה יכולה לסלק את החיידקים הטובים ולהשאיר שם חיידקים שמזיקים. חלקים המזיקים האלו הם גורמים לריח לא טוב. ואנחנו יכולים להתמודד עם מצב כזה שיש ריח שלא יוצא, לא משנה מה עושים. ואפשר לעשות הרבה. יש מקרים שבאמת הם מקרים נדירים. והמקרים האלו בדרך כלל הם לא קורים אצל רוב האנשים, אבל אם כבר יש את המחלות האלו לאנשים האלו, אז הם ידעו שזה גם דבר שגורם לריח רע הזה. שזה בדרך כלל נובע מבעיה של מחלות כליות או כבד. אם יש ספיקת כבד, כבד שומני וכדומה, הדבר הזה יגרום לחוסר יציאה של רעלים בגוף, כמו שצריך, ויגרום לכל מיני תהליכים מסוימים שקורים שלא נאריך בזה, שהתהליכים האלו גורמים לריח לא טוב מן הפה. ולכן באמת צריך להתייחס ברצינות לריח פה כרוני כזה, בגלל שבדרך כלל זה נובע מדברים שקורים בגוף או מהרעלה וכדומה כמו שאמרנו, אבל במקרים נדירים גם אפשר לגלות גם בעיות של כבד וכליות ואפשר לטפל בזה ואולי עוד להעלים את הבעיה עוד לפני שהיא מתבצרת ומתחזקת. יש ריחה מן הפה, לעשות את הדברים שאני אומר עכשיו או לבוא לטיפול, לא להשאיר ריחה מן הפה מפני שזה רק סימפטום ואנחנו צריכים לטפל בזה. באמת אנשים שהם סוכרתיים, אז יכול להיות שיהיה להם גם ריח לא טוב מן הפה. אז באמת כשאנחנו מדברים על דברים כאלו, על בעיות כאלו של מערכת העיכול, שמביאים למצב כזה, אז כמובן שאנחנו צריכים לדבר על תזונה. התזונה שאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים ממש לבסס את הארוחות שיהיו על מזונות בריאים. אנחנו צריכים לאכול במיוחד סיבים תזונתיים, הסיבים התזונתיים נמצאים בלחם מלא, אורז מלא, כל הדברים האלו המלאים, זה נמצא גם בפירות וירקות. הפירות והירקות מכילים גם את הסיבים התזונתיים, אפילו אם הם מבושלים, טריים, לא משנה, לאכול את זה, זה טוב מאוד. קטניות, דברים נוספים שיכולים לעזור למערכת העיכול, לעכל את המזון ולנקות את הגוף מרעלים. זה גם אגוזים, זרעים, לא כלואים, כמובן לא כלואים, אגוזים וזרעים, אנחנו לא ממליצים על זה במצב כלוי, כי שמצב כזה שהוא כלוי, זה יכול לגרום לקולסטרול, כשלעומת זאת אגוזים וזרעים לא כלואים, בדיוק הפוך, אנחנו יכולים לטפל בקולסטרול. כמו שבעבר הזכרנו לגבי הביצה, אם הביצה היא רכה, ביצה רכה היא תעזור לקולסטרול, כשהביצה היא קשה, היא תגרום לקולסטרול, ולכן צריך להיזהר מזה, צריך לדעת כיצד לאכול את המאכלים. הרבה פעמים שאנחנו נאכל את הפטרוזיליה יכולה להעלים את הריח מן הפה, וזה דבר שגם במסורת המזרחית, ההודית, הרבה פעמים רואים את זה גם אפילו מסעדות מזרחיות והודיות, רואים שיש פטרוזיליה שמקשטת. הפטרוזיליה לאו דווקא לקישוט, אלא מפני שיש בעצם מסורת, במזרח ובהודו שיודעים שהפטרוזיליה היא ממש מרעננת את הנשימה, ולכן עם כל אוכל הם שמו את הפטרוזיליה. הפטרוזיליה היא מכילה כמות גדולה של כלורופיל, שהרבה פעמים הזכרנו את הכלורופיל כמה הוא טוב להרבה דברים בגוף, והכלורופיל בין הדברים שהוא עושה הוא גם חומר שמנטרל את החומרים המדיפים ריחות רעים, ויכול ממש לבטל את הריחות האלו ולטפל גם ברעלים שנמצאים בגוף. ולכן כלורופיל, או ליצור כלורופיל כפית ליום או שתי כפיות ליום, או לקחת את הפטרוזיליה, לאכול פטרוזיליה במשך היום. הדבר הזה יגרום לחיזוק המערכות מגלל הכלורופיל שהוא מכיל, לגמרי רענון הנשימה ולעזור לריח רע מן הפה. אספסת, האלפה-אלפה, זה גם יהיה בסדר, אספסת במיוחד, ירקות עליים, כולם, הם מכילים את הכלורופיל וגם הם יוכלו לעזור. יש מזונות שכדאי להימנע מהם, שהעיכול שלהם במערכת העיכול היא מאוד ממושכת. ולכן, העיכול שהוא ממושך, אנחנו צריכים לאכול פחות מהמאכלים האלו. המאכלים האלו בעיקר הם באמת הבשר האדום, שהוא הבשר הבקר, הוא הרבה זמן עד שהוא מתעכל. המזון המתוגן הוא הרבה זמן עד שהוא מתעכל. ומזון מעובד, במיוחד שהמזון המתוגן והמזון המעובד הוא גם מגביר שיהיו רעלים בגוף, ולכן כדאי באמת להימנע מהדברים האלו, בכל אופן עד שהריח הרע מן הפה ייעלם. הליכה היא הרבה פעמים מעיטה את הקצב של זרימת החומרי פסולת מהמעי החוצה, הליכה. ולכן אנחנו באמת צריכים להימנע ממזונות שיוצרים ליכה. אלו מזונות יוצרים ליכה? תרשמו לכם, המזונות שיוצרים ליכה, וקודם כל המוצרי חלב. חלב ומוצרי חלב, אלו מזונות שהרבה פעמים להרבה אנשים מביאים לליכה, ליכה כרונית. דבר נוסף זה הקמח הלבן. תמיד אנחנו אומרים, קמח מלא לאכול, לא קמח לבן. קמח לבן זה דבר שהוא גם בעייתי, גם גורם לליכה, וגם גורם למצב כזה שיהיה ששת שיניים והרבה דברים לא טובים. כדי שזה מכיל יותר, זה נהפך לעמילן יותר מאשר הלחם המלא, והוא גורם יותר לתסיסה. דבר נוסף שאנחנו יכולים, שיכול לגרום לליכה, זה השוקולד ובננות. וכמובן שוקולד שאנחנו יודעים כמה זה פוגע בפה, ובננות זה דבר שאולי קצת חידוש, שהוא גורם לליכה, מפני שיש ליכה, זה דבר שיכול לגרום לזרימה איטית, שחומרי פסולת מהמעי החוצה. ולכן זה יכול לעזור, שאנחנו נימנע מהדברים האלו. ככל שאנחנו נימנע מדברים שמכילים סוכר ומתוק, כמובן החיידקים המצויים בפה ירדו ויפחתו, ואנחנו נטפל בפה, ואולי גם הריח הרע יצא, אם זה לא נובע מדברים יותר פנימיים. אם אתם סובלים מהעצירות, העצירות כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לטפל בה, אי אפשר להשאיר עצירות, עצירות צריך לטפל. העצירות, אנחנו צריכים, יכולים לקחת, וזה דבר שיכול מאוד לעזור לנו, זה כף אחת של זירי פשטן תכונים, כף אחת של זירי פשטן תכונים עם סלט, זה דבר שיכול לגרום ליציאות יותר טובות. אנחנו יכולים להשתמש בזה. אם יש מצב כזה שלקחנו אנטיביוטיקה, עם אנטיביוטיקה חייבים לקחת, לצרוך פרוביוטיקה. פרוביוטיקה תעזור. תעזור למצב כזה שהחיידקים הרעים שגורים לריח הלא טוב מפה, הם ירדו ויפחתו, והחיידקים הידודתיים של המעי יותר יתגברו. עכשיו דבר נוסף שאנחנו יכולים להשתמש, זה אנזימי עיכול. אדם שאחרי ארוחה מרגיש שיש נפיחות בבטן, יש לו עייפות גדולה, אחרי ארוחה במיוחד של חלבונים, שזה עוף, קטניות, חלב, עוד הרבה מוצרים כאלו שהם חלבוניים, ביצה וכדומה, הדבר הזה אנחנו צריכים לקחת אנזימי עיכול. אנזימי עיכול הם יעזרו לפירוק המזון, תהיה ספיגה יותר טובה, ולכן יכול להיות מאוד שהריח רע מן הפה ייעלם, כדי שהעיכול יותר טוב. אז אנזימי עיכול, לבקש אנזימי עיכול בטבע, בית מרקחת, פשוט לוקחים מזה כמוסה, שתי כמוסות עם הארוחה, עד שרואים שהתסמינים האלו של הנפיחות וכדומה נעלמים ולא מפריעים. כל צמחי המרפא המרים, תדעו לכם, כל צמחי המרפא המרים משפרים את העיכול. ולכן, למשל, לענה, אפילו כל דבר אחר שהוא צמח מרפא מר, הוא יעזור להוצאה של רעלים החוצה. אם אתם סובלים מהעצירות, אתם חייבים להשתמש בגדילן המצוי. זה באמת שכחתי לומר לכם, שגדילן מצוי אנחנו מזכירים הרבה פעמים אותו, שהוא מנקה את הכבד ומגן על הכבד, ולכן אם סובלים מהעצירות, שזה גורם להרבה רעלים בגוף, אז לפחות שזה יגן על הכבד, הגדילן המצוי, ויצליח להוציא, לנקות אותו לרעלים. לטפל בכבד שומני, חובה לטפל בכבד שומני, לפחות עם הגדילן המצוי, אם לא לטיפול ממוסד וחזק לנושא הזה. כמובן שהגדילון המצוי חייב להכיל, כמו שתמיד אני אומר, את הסילימרין, את החומר סילימרין שיהיה כתוב על הקופסה, שיש חומר סילימרין 70% עד 80%, שזה דבר שחייב להיות שם בצורה טובה, כי אם לא, אז רק הצמח בלי החומר הפעיל. למצב כזה שיש הששת, שיש מחלת חניכיים, למחלת חניכיים שיכולה להביא למצב כזה של ריח רע מן הפה, אפשר להשתמש בקונזים Q10. קונזים Q10, כמוסה, שתי כמוסות ביום, יכול לעזור למחלות חניכיים ולהימנע, למנוע את את הרגשה הזאת, את הריח רע מן הפה, וכמובן אנשים שסובים מחלות חניכיים בפרט, להשתמש ב-Q10. יש להם הרבה תרופות שגורמות לירידה של קונזים Q10, אנחנו הזכרנו כמה פעמים אותם לגבי התרופות האלו שמורידים קונזים Q10, שהוא מאוד חשוב לגוף, זה התרופות למשל של הקולסטרול, שאמרנו שזה הלובליפ, הליפיטור, הליפידל, הסימוביל, הסימבקור, כל אלו דברים שהם גורמים לירידה של הקונזים הזה, שהוא מאוד חשוב לגוף. ישנם גם כל מיני נוגדי דיכאון שגם גורמים להורדה של הקונזים הזה. יש את המורוניל, יש את המלודיל, אם אני זוכר, את הדפרקסן, יש את הנובריל, יש כל מיני נוגדי דיכאון, קוראים להם יותר ממשפחת הטריציקלים, אם אדם יודע שהוא לוקח את הנוגדי דיכאון הללו, גורם לירידה של קונזים Q10, והם בעייתיים, וכדאי לקחת עם התרופה את הקונזים Q10. אנחנו צריכים לשטוף את הפה, ואנחנו יכולים לשטוף את הפה, למנוע את הריח הרע, גם עם שמן אתרי. כמה טיפות של שמן אתרי, במיוחד שמן אתרי של מנטה, או שמן אתרי של אקליפטוס, שמן אתרי קונים בבית טבע או בית מרקחת, שמן אתרי של מנטה או שמן אקליפטוס, מטפטפים איזה שתי טיפות, שלוש טיפות בכוס מים ומגרגרים, אפשר, לא כדאי לבלוע אותם, בדרך כלל מה שמוכרים בבית מרקחת וטבע, אני לא כל כך ממליץ לבלוע את השמן האתרי שלהם, בגלל שזה שמן האתרי לא לבליעה, אז זה יהיה קצת בעיה, ולכן רק לשטוף את הפה ולהוציא החוצה. וכמובן, אני ממליץ תמיד, אנשים שיש להם ריח רע מן הפה, ללכת לרופא שיניים, לבדוק מה קורה עם החניכיים, לבדוק מה עם משקעים, פסולת מצטברת על השיניים. בדרך כלל הרופא הוא יכול להסיר את המשקעים האלו, וכדאי לבדוק את הנושא הזה. טוב, יש הרבה מה לומר, כמו תמיד, ובאמת אנחנו נתקדם הלאה, בכדי גם שנוכל לשמוע את השאלות. להזכירכם, אחרי בדקות הקרובות יהיה אפשר לשאול שאלות ברדיו. הטלפון ברדיו זה 02-5666-02-5666, ואנחנו נתקדם הלאה לנושא היותר רוחני. באמת כשאנחנו מדברים על מצב כזה, על בעיות כאלו של פה וריח רע מן הפה, אנחנו, אם שמתם לב, רוב הדברים שאני אמרתי היו מבחינת תזונה. תזונה, וכמובן אם אנחנו מדברים על תזונה, בואו ונראה את ההתייחסות לתזונה. אנחנו אכלנו בפסח, אכלנו את לחם האמונה, אנחנו אכלנו מצה. המצה היא לחם, כן, זה ממש מכניס לנו את האמונה מבפנים. והדבר הזה זה לאו דווקא רק בפסח. באמת אם אנחנו נחשוב על זה, איזו מצווה כבר יש לנו באכילה. באכילה בכלל שאנחנו מברכים עליה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על אכילת מצה, זה דבר שבדרך כלל על אכילה אנחנו לא מברכים בשם מלכות. אולי זה היה רק בזמן הקורבנות. יש לנו מעין איזה רושם אחרון שנשאר מהקורבנות שאנחנו יכולים לאכול מצה בברכה, אבל באמת זה גם מראה לנו ומסמן לנו למשך כל החיים, למשך כל השנה, שאנחנו אוכלים כל דבר אחר, לא רק את המצה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו אוכלים לחם, אנחנו אוכלים אוכל, האוכל הזה הוא יכול להוסיף לנו אמונה. אנחנו יכולים להשתמש בלחם הזה ולאכול את המאכלים ולהשתמש בהם לברר את הניצוצות הטובים בהם ולגרום למצב כזה שיהיה לנו מהאוכל אמונה. אז באמת לפני שאני אזכיר כיצד, מדוע אני אומר את זה, באמת כשיש הרבה מפרשים שהם אומרים שמה נשאר באמת מהמצוות שלנו לעולם הבא. אם תחשבו על זה, אנחנו כשאנחנו אוכלים, כשאנחנו חיים, אנחנו מתענגים, העונג הזה אולי הוא לוקח לנו הרבה מהמצוות שלנו לעולם הבא. אנחנו רואים את זה גם אצל יעקב אבינו, אברהם אבינו, שפחדו שכבר הזכויות שלהם נעלמו, פחדו להיות בארץ, יעקב אבינו שפחד לבוא ולהתאמת עם עשיו, מפני שהוא פחד שהמצוות שלו כבר קיבלו את שהוא קיבל כבר את המצוות שלו בחייו, שאין לו את הזכות, את הזכויות. רבי אליעזר בן אורקנוס, למשל כתוב עליו בגמרא, שהוא ראה את רבי עקיבא שיש לו יסורים, וכתוב שהוא שמח. מדוע הוא שמח? כך הוא אמר, חשבתי שרבי מקבל את חייו בעולם הזה, את כל טובתו בעולם הזה. והוא שמח שהנה הוא רואה את רבי עקיבא שיש לו יסורים. האם אנחנו באמת צריכים שיהיה לנו יסורים? לא, זה מה שאנחנו אומרים. אבל אנחנו צריכים לדעת שרבי ישראל מסלנט אמר דבר שהוא דבר שבין המאמרים הידועים של רבי ישראל מסלנט, שהוא אמר שבצימס אחד, זאת אומרת בגזר מתוק אחד שיש לנו בשבת, צימס אחד בשבת שאנחנו מתענגים עליו, אנחנו יכולים לאבד מצוות הרבה. אז רבותיי, איך נשמור על המצוות שלנו? אנחנו מתענגים כל הזמן מה נפחד להתענג, איך נשמור על המצוות? רבי ישראל מסלנט אומר שהעולם הזה הוא בית מלון יקר. על כל דבר שאנחנו משתמשים בו אנחנו צריכים לשלם ביוקר. אבל ושימו לב טוב, וזה דבר שמקשר אותנו עם התזונה ומה שדיברנו קודם, עם האמונה. אם אדם נשלח על ידי חברה מסוימת, כן? אדם היום, חברות שולחות את השליחים שלהם לחול, אז עודים להם בית מלון יקר, מקום יקר, מאכלים טובים, כל העונג. אבל בסופו של דבר, האם האיש הזה צריך, השליח הזה צריך לשלם לחברה הזאת משהו? הוא הרי אכל על חשבון החברה, הוא צריך לשלם להם? לא, זה חלק מהעסק, הוא נשלח לשם בשביל לעשות, בכדי לעשות את המשימה שלו. אם אנחנו רבותיי, אנחנו משתמשים, אנחנו אוכלים, אנחנו מתענגים, כשאנחנו, לפני שאנחנו אוכלים, לפני שאנחנו מתענגים, אנחנו חושבים מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו עכשיו הולכים לאכול, מדוע? בכדי לעבוד את הבורא. ושיהיה לי כוח, ושיהיה לי מחשבה, בכדי שאוכל להמשיך, בכדי שאוכל להמשיך לגדל ילדים. כל הדברים האלו הם דברים שאנחנו משתמשים כמו שליחים במלון היקר הזה, אבל בשליחות של החברה, לעומת זאת בנמשל כמובן בשליחות הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יכולים להשתמש בעונג ולא ליהנות בכלל מהמצוות שלנו בעולם הזה. מדוע? מפני שאנחנו לא משתמשים במצוות בעונג הזה בשבילנו, אלא אנחנו משתמשים בשביל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מעלים את הכל למעלה. אנחנו צריכים לדעת רבותיי, אין דבר שיותר מסוכן עבור האדם יותר משהוא יהיה דבוק בעצמו ולנאות של העולם הזה, שלו. הדבר הזה זה דבר מסוכן ביותר, דבר שיכול לגרום לאדם לרדת מדחי אל דחי. אם אנחנו מסתכלים במילה עונג, עונג, עונג זה עין נון גימל. אם אנחנו הופכים את זה, זה הופך לנו לנגע. עונג, נגע, אותם האותיות, אותן האותיות. כיצד אנחנו באמת הופכים את העונג לנגע? זה פשוט, זה קורה מאליו. איך שאנחנו אוכלים בלי מחשבה, איך שאנחנו מתענגים רק בשביל הנאות שלנו, העונג נהפך לנגע, זה הופך אותנו ליותר העולם הזה. אבל אם אנחנו משתמשים בעונג, אנחנו משתמשים בו, עוצרים, חושבים, מדוע אנחנו משתמשים בו, למה? אנחנו הופכים אותו לדבר עצום ורוחני וחזק, ולאו דווקא עם מאכלים של מצווה שאנחנו מתחייבים בהם כמו בפסח, אלא לכל השנה. אנחנו, האוכל כל הזמן הוא עובר בירורים, שבירה, כן? אנחנו, החיטה עוברת שבירה ובירורים עד שהיא מגיעה למצב כזה של לחם. נשאר עוד בירור אחרון, הבירור הזה של הברכה, הבירור הזה של החשיבה, למה אני עושה את הדבר האחרון, זה הבירור הזה שובר ושובר עוד, אבל הפעם הוא שובר קליפות, הוא שובר דבר רוחני. ובאמת כשאנחנו חושבים, כשבאמת אדם אחרי שמתחתן, אחרי החתונה, יום לאחר מכן, כתוב בגמרא, שואלים את החתן, מצא או מוצא? מה הכוונה? מצא אישה, מצא טוב, או מוצא, מוצא נראה, מר ממוות את האישה. אז מה אתה, מצא או מוצא? נו, אז זה נשמע קצת משונה. להגיע לחתן, אחרי החתונה, אנחנו צוחקים עליו, אנחנו רואים לו מצא או מוצא, ואם מצא, הוא מוצא, אם הוא מוצא, והוא באמת דבר שזה רע לו ולא טוב לו, אז מדוע אנחנו שואלים בכלל אחרי החתונה? תשאל לפני. אלא שאנחנו בטוחים בזה שהחתן אחרי היום, ביומו הראשון, ברור לו והוא בטוח שהוא מצא. הוא שמח באשתו החדשה, הרי הוא התחתן את הכעת. מצא, מצא, מצא אישה, מצא טוב. וכשאנחנו אומרים לו מצא או מוצא, אנחנו צריכים, הוא בעצם שם לב שיש מצב גם הפוך של מוצא. אנחנו אומרים לו, שמע, יש פה עונג שיכול להפך לנגע. כמו כל עונג. והעונג הזה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים את הבלימה. כל בלימה שנעשה לפני דבר שאנחנו עושים בעולם הזה, הוא יגרום למצב של להפוך את העונג לדבר גדול. כל פעם שנשתמש בעונג מהר ונרצה אותו מהר בלי לחשוב, זה הופך לנגע. ולכן, אדם שבזוגיות, כן, שניים שרבים, כל אחד רוצה לענות לשני, קודם כל תולה ארץ על בלימה, אנחנו קודם צריכים לבלום, לחשוב, מה אני רוצה לעשות, זה באמת טוב יהיה, האם הקדוש ברוך הוא רוצה בזה ככה? האם באמת זה דבר שלטווח ארוך זה יהיה טוב? כך זה בעולם הזה, וכך זה גם בדברים רוחניים, תמיד צריך את הבלימה. וככל שאנחנו, שימו לב, רבותיי, יש מצב כזה פסיכולוגי שבידוע שאנחנו חוזרים על דבר שוב ושוב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אנחנו שוב ושוב עושים, אנחנו מתנים התנאיה כזאת, שאנחנו מקבלים יותר כוח. מה הכוונה? לפני שאני אוכל, אני עוצר, מברך וחושב מדוע אני אוכל. בכל פעם שאני עוצר לפני שאני אוכל, הדבר הזה גורם למצב שאני מחנך את עצמי, לפני כל דבר שאני עושה, לעצור ולחשוב. ולכן בדבר אחר גם שאני ארצה לעשות או שבאופן אינסטינקטיבי אני ארצה לעשות, קודם כל יהיה את הכוח יותר לאדם היהודי, האדם הדתי, האדם שהוא באמת מברך וחושב לפני שהוא עושה, יהיה לו את הכוח כבר של ההתניה שכבר חזקה אותו, שיכול באופן קבוע יותר להתמודד, יותר לעצור את עצמו ולחשוב לפני שהוא עושה מעשים. אז רבותי, אנחנו יכולים להפך את העונג לברכה גדולה, וזה על ידי לא רק לחם האמונה שהיה לנו בפסח, אלא לפני כל מהמאכלים שאנחנו אוכלים, אם אנחנו נאכל ונכוון לשם שמיים. אבותיי, יש הרבה אנשים שמדברים איתם על תזונה, וכל הזמן, כל מה שהם חושבים, זה בשביל להיות בריא. לאכול את התזונה, אני לא אוכל לא מתוגן, ולא בשר אדום, ולא אוכל כל מיני מאכלים לא טובים, וכל זה חושבים על בשביל להיות בריא, בשביל להרגיש טוב. אבותיי, זה לא... זה חבל, זה לא רוחני. אם אנחנו נחשוב בשביל להרגיש טוב, מדוע? בשביל מה להרגיש טוב? נחשוב על השורש, דבר שיכול להפוך לדבר גדול. טוב, בעזרת השם, אנחנו באמת ערכנו כאן גם בנושא הזה של הרוחני, יש גם בזה הרבה מה לומר, אבל נמשיך בעזרת השם גם לשאלות שלכם מאזינים. לפני שבאמת נשמע את השאלות, אני רוצה להודיע שאנחנו עוד בבין הזמנים, בשבוע הבא, גם מסתיים בין הזמנים, שבוע הבא, חד פעמי, זה פעם שקורה פעם בהרבה זמן, בעזרת השם אנחנו מגיעים לאזור תל אביב. באזור תל אביב, במרכז רפואי בזל, כל מי שנמצא באזור המרכז וקשה לו לבוא לירושלים, זה זמן שבאמת כדאי לנצל אותו, זה פעם בהרבה זמן שאנחנו מגיעים לשם, ובמרכז רפואי בזל זה יהיה חד פעמי, ואפשר להתקשר לקבוע תור באזור המרכז, ואני אזכיר את הטלפון שלנו 02-642-65-83, ובעזרת השם נשמע עכשיו את השאלות, ננסה לעזור בעזרת השם.
בעזרת השם, אז בקרת חזור וברוך וישר כוח לדוקטור אליהו לוי על דברי הפתיחה. סליחה, ואנחנו כאן עם המאזינים איתנו בטלפון של האולפן כאן 02-500-666. ברשותך, לפני שנעבור למאזינים, יש לנו פה שאלה שהמאזינה הראשונה שרצתה מתחת לשידור, מאזינה שואלת, מי שלקח אנטיביוטיקה בחג הפסח וגמר את האנטיביוטיקה כבר בחג, אם אפשר עכשיו לקחת את הסידופולוס בשביל,
כמובן, עיקר העיקרים,
בשביל להחזיר את החיידקים הטובים.
בדיוק, עיקר העיקרים באמת בזמן שלוקחים את הפרוביוטיקה, זה דווקא אחרי שלוקחים את האנטיביוטיקה. דווקא עכשיו זה הזמן לקחת את הפרוביוטיקה, משך שבועיים לפחות. עכשיו, הזמן הזה שלוקחים אנטיביוטיקה, גם כדאי לקחת את הפרוביוטיקה, את האצידופולוס וכדומה, במרחק של מעל שעתיים מהאנטיביוטיקה, על כבר עיקה עדיף. וזה לעשות את זה במקביל לאנטיביוטיקה, אבל עיקר העיקרים של הטיפול במצב כזה שיש חוסר של חיידקים טובים בגלל האנטיביוטיקה, זה דווקא אחרי שנותנים את האנטיביוטיקה, זה עיקר הזמן שבו צריך לקחת את הפרוביוטיקה.
תודה רבה למאזינה, ושאר כוח לדוקטור אליהו לוי, ואיתנו מאזינים, איתנו על קו השידור. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, דוקטור לוי.
בוקר טוב.
למעשה אני רוצה לשאול שאלה קצת לא כל כך קשורה לנושא, בגלל זה מאוד מפריע לי. בכל פעם שאני מתקררת, אז האוזניים שלי פשוט נכנס לי נוזלים והן נאטמות לי. אני בקושי גם שומעת עכשיו שאני, הנושא הזה כל פעם זה חוזר ונשנה. אז זה היה בזה גם בגלל הטבילה בים, אז זה גם קשור. אז אולי דוקטור לוי יוכל לומר לי איזה עצה שנשתחרר מזה מה שיותר מהר, כי זה לוקח זמן.
אם יש נזלת וכדומה, קודם כל צריך לטפל בנזלת במקור. בזה מטפלים, אפשר לטפל על ידי זה שנחזק את מערכת החיסון. בין הדברים היותר ידועים בציבור, וגם נגיש...
לא, לחצים באוזניים.
זה גם טוב, זה להשתמש בוויטמין C. ויטמין C, לקחת ממנו 1000 מיליגרם ביום עד 3000 מיליגרם ביום, זה דבר שהוא כבר בפני עצמו, זה לטפל בנוזלים, וגם אחרי שיש את הנזלת שגרמה לסתימה באוזניים, וגם למצב, בכלל שיש נזלת, בכלל שלא תגיע, לא יגיע מצב כזה. עכשיו לגבי נוזלים באוזניים, נוזלים באוזניים אפשר להוציא על ידי חומר, על ידי צמח, שקוראים לו כהוש שחור.
עוד פעם, סליחה?
סליחה,
עוד פעם, אני לא שמעתי.
זה צמח הסמבוקוס. סמבוקוס שחור, סמבוקוס.
זה, מה זה?
הוא צמח שאפשר להשתמש בו, והוא מונע את ההצטברות שנוזלים באוזניים.
מה עושים עם זה?
סמבוקוס שחור.
ומה עושים? מטפטפים? איך זה?
לא, לא מטפטפים, אז אנחנו לוקחים את זה פנימי, לוקחים את זה כפית 3 פעמים ביום.
וואו, זה לא יכול להזיק למשהו אחר כאילו?
לא, בכלל לא.
זה באמת טבע של... ככה קוראים לזה סמבוקוס? ככה קוראים לזה סמבוקוס?
כן, סמבוקוס.
סמבוקוס. טוב, אני מודה לך. תודה, כל טוב.
שלום. תודה רבה למאזינה, ואיתנו עוד מאזינים. בוקר טוב.
הלו.
כן, שלום.
שלום, בוקר טוב. יש לי בקשה שאלה לגבי מוצרי חלב שגורמים לליפה. מה קורה עם החמאה?
כן, חמאה זה דבר שגם, הוא יכול גם לגרום לבעיה הזאת, אבל החמאה, ולא רק החמאה, אלא גם קוטג' ויוגורט, הדברים האלו הם גורמים פחות לליחה. ומדוע? מפני שיש את החומרים שגורמים לליחה בדרך כלל בחלב, והחלבון, קזאין, שנמצא בחלב, או את החומר שקוראים לו, את הלקטז, שהוא הסוכר של החלב, שיש הרבה אנשים שלא יכולים לסבול אותו, לא מפרקים אותו טוב בגוף. ולכן, שני הדברים האלו, גם סוכר החלב וגם חלבון החלב הקזאין, אפשר, כשאוכלים את הקוטג', את הלבן, כל המאכלים שעברו החמצה, יוגורט, רדומה, וגם, אפילו גם את החמאה,
כן.
זה פחות יגרום לנוזלים באוזניים, סליחה, לא לנוזלים באוזניים, יותר לליחה וכאלו דברים, מי שרגיש, זה לא יקרה. אפשר להשתמש בזה, או להשתמש בחלב ולנסות חלב עם הלקטז. לקטז.
כן. הלו?
כן, לקחת את הלקטוז, שזה האנזים שמפרק את הסוכר חלב. מי שרגיש בדרך כלל לחלב ולוקח את זה, הרבה פעמים רואה שאין לו ליחה והכל מסדר. קונים את זה בית מרקחת או בית טבע.
כן.
קונים את הלקטוז, לוקחים כמוסה, שתי כמוסות, ביחד עם האוכל החלבי, וזה מסדר ומפרק את החלב כמו שצריך.
הבנתי. עכשיו רק שאלה נוספת לגבי מיומה ושרירן. יש טיפול?
כן, למיומה ושרירן זה טיפול שבדרך כלל ברדיו אני לא אוכל לומר אותו, זה טיפול מאוד חזק, שבדרך כלל גם במיומה והשרירן הזה אפשר, יש ממש דימום מאוד חזק, וצריך לטפל בזה. יש טיפול לזה, אנחנו מטפלים בזה, ברוך השם רואים שיש ממש תוצאות טובות.
ולא משנה הגודל.
לא משנה הגודל, כמובן שכמה שיותר גדול יותר זמן, והסיכויים הם מופחתים יותר.
ו-39 מילימטר זה גדול? על 41?
39 זה נקרא יחסית גדול, אבל זה עוד בסדר. זה לא...
ואני צריכה להגיע אליכם.
אפשר להגיע, ואפשר לתקל את זה.
תודה רבה.
תודה רבה למאזינה, שבת שלום. ואנחנו, לפני שנעבור למאזינים נוספים, דוקטור אליהו, אני אבקש מהמאזינים שישאלו שאלה בנושא אחד בלבד, כמה שבשביל לאפשר לעוד מאזינים שיכולו לשאול שאלות. את שאר השאלות יכולים לעשות בטלפון של הקליניקה, 02-642-6583-02-642-6583. שותך דוקטור אליהו, איתנו עוד מאזינים, שלום. הלו?
כן, שלום.
הלו, איתנו? טוב, בטח הוא ירד מהקו. נעבור למאזינים נוספים. שלום.
שלום.
כן, שלום.
בבקשה.
מדובר בתינוקת בת שנה וחצי, היה לה בבואות רוח קשה מאוד, ותוך כדי קיבלה גם שאלת, היא במצב מאוד מאוד ירוד. מה אפשר לתת לה?
יש תרופה מאופתית. תרופה מאופתית שטובה במקרה כזה, זה עם לך או בלי לך?
עם לך.
אם לך, אם זה אם לך,
אם הרבה לך,
אם זה אם הרבה לך, אז עדיף שזה לא יהיה דווקא מופתי אלא משהו אחר. יש צמח שקוראים לו צמח בת קורנית.
בת
קורנית, הצמח הזה אני הזכרתי אותו גם בתוכניות אחרות, והרבה אנשים שלקחו את זה גם אפילו התקשרו ואמרו שזה הדבר היחידי שעזר להם אפילו יותר מתרופות קונבנציונליות.
גם לתינוק?
גם לתינוק, ההפך, זה מיועד יותר אפילו לתינוקות, יש דברים יותר חזקים.
באיזה צורה
גם בקליניקה אני נותן לתינוקות.
באיזה צורה נותנים את זה לתינוק?
בן כמה הוא?
שנה וחצי.
בן שנה וחצי, עושים את הקורנית בצורה כזאת, לוקחים את החליטה, עושים חליטה.
כן.
קונים את הקורנית, עושים חליטה, עם מים רותחים, מחכים שהמים יופשרו, ואז נותנים לתינוק ביחד עם בן שנה וחצי, כן?
כן.
נותנים לו את זה עם דבש.
כן.
והוא שותה את זה.
הבעיה היא שהוא לא רוצה עכשיו בכלל לשתות, כי מהבאבות יש לו בתוך הפה גם.
כן. טוב, בכל אופן, הבת קורנית, בכל אופן, הבת קורנית הוא צמח שהוא מחטא.
איזה
והוא יכול לגרום למצב כזה שאפילו הבאבות בפה לא יפרו לו פחות. גם הדבר הזה יכול לעזור. האמת שהדבש, מה נעשה? אנחנו חייבים כי הוא תינוק לתת גם את זה, אבל הדבש, תתני את זה עם דבש. כמה שפחות בצורה שהוא כן ייקח.
איזה כמות?
של הדבש?
לא, הכל ביחד.
שמים לתינוק כפית.
כפית מהחליטה?
כן.
כפית דבש?
כפית מהחליטה והדבש לפי איך שהוא יוכל. לפי איך שהוא ישתה, שהוא יסכים לשתות.
תודה רבה.
תודה שם.
שלום, כן, תודה רבה למאזינה, ואיתנו עוד מאזינים, שלום.
שלום וברכה.
כן, שלום.
רציתי לשאול בקשר לנושא אלרגיה. בערך בגיל 40 סבלתי מאוד, זאת אומרת, פתאום היו לי קוצר נשימה, וכל מיני תופעות מאוד לא נעימות, הייתי מקיאה ממש קצף כזה. ועשו לי איזו בדיקה, זה הייתי אז בהיריון, ולא יכלו לעשות לי את הבדיקה. ועשו לי את הבדיקה, ובסוף, זאת אומרת, אחרי ההיריון עשו לי בדיקה, והייתי אלרגית לשישה דברים. עכשיו, הלכתי, מי שאמרה לי, תלכי לרופא הומופתי, הלכתי לזה רופא הומופתי, והוא נתן לי ארבע קופסאות כאלה קטנים, שיש בהם כדורים לבנים כאלה, אני לא יודעת, זה...
זה הומופתי, כן.
כן, ובאמת, אני פשוט גמרתי עם זה, הוא אמר לי, כל חודש, בחודש כזה תקחי זה, בחודש כזה תקחי כך, ובאמת עשיתי לפי ההוראות, ובאמת אותה שנה היה נהדר. היה לי המרשם, וכל שנה הלכתי אליו מחדש. כרגע עבד לי המרשם, זאת אומרת, לא, ואז תקופה של שש שנים באמת כבר הפסקתי לסבול מנושא של נשימה, ובאמת ממש היה נהדר. חשבתי שזהו, חלפה המחלה וזהו. והנה השנה אני פשוט עוד פעם, הכל חוזר לי כאילו, כאילו זה מחדש וממש אפילו בעוצמה יותר. השאלה, פשוט הוא אמר לי לשתות את הכדורים, נניח חודשה, ארבעה חודשים לפני שמתחילה התקופה, זאת אומרת מכסלב להתחיל את זה. כסלב, שבט, אדר ניסן, ארבע חפיסות כאלה. עכשיו השאלה, מה עושים עכשיו, נניח, אם יש לי את המרשם, מה אני עושה עכשיו? אני פשוט איבדתי גם את הטלפון שלו, וגם אין לי שום קשר עם הרופא הזה, ככה שאני אפילו לא זוכרת את השם שלו. אז
חודשיים עד שלושה חודשים, לפני זמן של אביב, במיוחד כשיש אלרגיה וכדומה.
כן, אבל זה עבר. אבל אני אומרת, זה עבר עכשיו. אין לי את המרשם. זאת אומרת, עבד לי המרשם, ועכשיו...
יש מצב כזה שאפשר לקחת שלושה חודשים לפני, חודשיים עד שלושה חודשים לפני זמן של אלרגיה.
נכון.
שיודעים שיש את האלרגיה.
נכון.
צמח שקוראים לו יחינצע. צמח יחינצע, קונים אותו.
רק שנייה, יחינצע?
יחינצע. קונים אותו בבית טבע, או בית, יותר נכון בבית מרקחת שיש לו תנקטורות.
כן.
לקנות תנקטורה של חינצע.
כן.
לקחת מזה כף עד שתי כפות ביום. במשך שלושה חודשים, חודשיים לפני.
כן.
עכשיו, אם כבר מתחילה התקופה,
כן.
ויש כבר את המצב הזה, אפשר לקחת כף שלוש פעמים ביום, ובעזרת השם, שזה יכול מאוד לעזור, אפשר גם עם ויטמין C. שלוש...
זה שייך לחוסר ויטמין C?
זה לא שייך לחוסר, לויטמין C, מה שהוא עושה, יש כל מיני תאים שמפרישים כל מיני חומרים, קוראים לזה היסטמין.
כן.
החומרים האלו הם גורמים למצב של האלרגיה, הליכה, להרגשות הלא טובות. ההיסטמין שמופרש בזמן של אלרגיה, הויטמין C הוא מונע את הפרשת ההיסטמין.
כן.
אפשר להשתמש בויטמין C בתור תרופה. הויטמין C, לוקחים אותו... כמוסה של 1,000 מיליגרם שלוש פעמים ביום לכדי למנוע את המצב הזה.
כן, כן.
ולעזרת השם, או את זה, או את הויטמין C, או את החינצע, או שניהם ביחד.
עכשיו את החינצע הזה, זה בקבוקון גם? זה לקפות או שאני צריכה להרתיח את הצמח הזה?
לא, קונים את זה מוכן, אמרתי, בטנקטורה.
קונים את זה מוכן?
בטנקטורה, כן.
איך זה נקרא?
טנקטורה.
טנקטורה. בסדר?
לא, בלעד השם, שבריאות.
בסדר גמור. תודה רבה לך.
שבת שלום.
להזכירכם, באמת, אנחנו בשבוע הבא, כבר שאנחנו לא עושים אותו בדרך כלל, ברוך השם, לומדים גם תורה, ואין את הזמן ללכת למקומות נוספים בארץ, אנחנו רק בירושלים, באופן חד פעמי, שהוא פעם בשלושה חודשים, עד חצי שנה בערך, בשבוע הבא זה יהיה אותה פעם, בתל אביב, במרכז רפואי בזה, אנחנו נגיע לאזור המרכז, אפשר לבוא לאזור המרכז ולקבל את הטיפול שם. האנשים שנמצאים באזור המרכז, זה קשה להם להגיע לירושלים, זה יכול להיות זמן שיהיה להם טוב. הטלפון שלנו זה 02-642-65-83, 02-642-65-83.
כן, תודה רבה, ואנחנו עם מאזינים נוספים. שלום.
הלו.
כן, שלום.
שלום וברכה. קודם כל, חן על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים ממנה ומחכימים ממנה.
תודה רבה.
אז תודה רבה לכם. רצינו לדעת אם יש איזשהו טיפול טבעי לצניחת רחם.
יש צמח שהוא מונע, בכלל הוא מחזק כל מיני צניחות של איברים בגוף. יש צניחת אפפיים, יש צניחת רחם, יש צניחת שלפוחית שתן, יש כל מיני צניחות בגוף. הצמח הזה הוא האמת שהוא צמח שרק במקום שיש טנקטורות אפשר להשיג אותו, רק במקום שהוא מוכר טנקטורות, שזה בתמר ככה בדרך כלל הומופטים שיש להם גם טנקטורות. הטנקטורה שהיא תהיה טובה לדבר הזה, קוראים לזה קולידוניום. קולידוניום, לוקחים מזה כפית שלוש פעמים ביום, קולידוניום. אבל דבר נוסף שהוא ספציפית, זה מה שאמרתי כרגע, זה לכל צניחה בגוף. אבל יש צמח שהוא ספציפי לאזור הזה של אזור הרחם והשלפוחית, שהוא מחזק את כל האזור שם. זה יכול גם למנוע גם נשירת שיער, ויכול למנוע הרבה דברים שדווקא מהרפואה הסינית רואים קשר בין אזור התחתון שהוא חלש, כמו צניחות רחם וכדומה, לנשירות שיער ועוד הרבה דברים נוספים שקורים בגוף מפני שהאזור שם חלש. שאנחנו לא מקשרים את זה הרבה פעמים, זה גם אפילו יכול להיות בשינה לא טובה ועוד הרבה דברים נוספים שאין שום קשר לכאורה. עכשיו, הדבר הזה שהוא יכול לעזור, זה קוראים לזה את שורש וויטניה.
שורש
וויטניה. אפשר לקרוא
בריטניה?
וויטניה עם וו.
וויטניה?
כן.
ווי כמו כן בצרפתית?
לא, כן, בדיוק. וויטניה.
וויטניה, כן.
עכשיו וויטניה, קונים את זה, אפשר לקנות את זה גם בכמוסות, יש חברות שמוכרות את זה בכמוסות, לקחת כמוסה שלוש פעמים ביום. אני חושב שלחברת סולגר, למשל, יש את זה בכמוסות, כמוסה 3 פעמים ביום.
כן.
ואפשר להשיג את זה גם במצב, בצמח. פשוט את השורש. שורש, בכלל, כל שורש של צמח שמשתמשים בו לרפואה, שורש אני מדבר, לא על עלים, שורש צריך להרתיח. רק בהרתחה, החומרים הפעילים יוצאים משורש למים.
כן.
ואז מרתיחים את זה, עד שזה עם בועות ומבעבע, ושותים את זה לאחר שזה מתקרר. לקחת מזה, לשים 30 גרם, להרתיח 30 גרם ולשתות במשך היום.
30 גרם שורש?
30 גרם שורש.
בכל פעם, כן?
בכל פעם.
בכל פעם להרתיח 30 גרם שורש בכמה מים?
בכל פעם, והמים לא חשוב כמה שיהיה, העיקר שזה ייכנס לבפנים. מה שיותר כמובן קל, זה פשוט לקנות כמוסות ולקחת.
ומה יותר מביא תועלת, הכמוסות או השורש? מה יותר אקטיבי?
במקרה הזה של צניחות זה לא משנה.
זה לא משנה. עכשיו, אני לא מדברת על מניעה של הצניחה, אני מדברת על מקרה שכבר... הצניחה קרתה, יש צניחה. זה עוזר להחזיר את זה אחורה?
אחרי שיש צניחה, אי אפשר להחזיר אחורה.
אי אפשר להחזיר אחורה?
אי אפשר להחזיר אחורה.
אז במקרה שכבר יש צניחה, אז הטיפול הזה הוא לא...
בזמן שיש צניחה, זה לא יעזור. אפשר לעבור טיפול רפואי, כמובן קונבנציונלי, ואחר כך לקחת את התרופות האלו ולבנוע את זה שזה יחזור.
איזה טיפולים קונבנציונליים יש לזה?
תבדקי עם הרופא.
אה, אתה לא יודע אם...
לא.
כן.
טוב,
תודה רבה, שבת שלום.
תודה, שלום.
שבת שלום למאזינה. בשלותך, דוקטור אליהו לוי, יש לנו פה עוד שאלה שהגיעה לנו כאן בפקס. שאלה של מאזינה. יש לה חיידק באף, שלפעמים זה מדמם לה, וגם כואב לה שהיא מקנחת את האף. כואב לה מאוד, והיא הלכה בית מרקחת ונתנו לה את המשחה שנקראת יודטוליגנטה. והיא שמה את זה 10 ימים, את המשחה, באף, ואחרי חודש חזר בחזרה למה שזה מדמם, מה שכואב לה שהיא מקנחת את האף. מה עושים עכשיו?
כמובן דבר כזה שנוטלים טיפול רפואי הרבה פעמים קונבנציונלי, זה טיפול שהוא לסימפטום. טיפול הסימפטום, בדרך כלל כשנותנים טיפול הסימפטום, הסימפטום חוזר לאחר כמה זמן. כל עוד לא נטפל בשורש, הסימפטומים יחזרו. עכשיו אני יכול לומר טיפול שהוא טיפול אולי טבעי, ושהוא יהיה נקודתי, ולקחת את זה, וזה דבר ששוב יחזיר את המצב לקדמותו. אז האמת שבאזור האף, רק למרוח, זה דבר שהוא... לא יודע אם כדאי לקחת בכלל טיפול טבעי בשביל דבר כזה, אם זה רק נקודתי ולא למקור הבעיה. הדבר הזה של ריריות האף וכל האזור בכלל לחזק אותו, שלא יחזרו הדברים שוב ולראות מדוע זה קרה. לדברים האלו אפשר, קודם כל צריך לעשות אבחונים, אבחון בגלגל עין, אבחון לשון, ציפורניים, אבחונים של תשאול, תשאול ארוך, תשאול שהוא בכדי להגיע למקורות של הבעיה, שזה בעצם בין הדברים הכי חזקים ברפואה המשלימה. הרפואה המשלימה היא לא באה כתחליף לרפואה הקונבנציונלית, שלרפואה הקונבנציונלית יש למשל את האנטיביוטיקה, אז אנחנו ניתן משהו שהוא דולם אל האנטיביוטיקה. אלא הרפואה המשלימה, הכוח שלה זה לגלות את המקור של הבעיה, ומהמקור של הבעיה לטפל. לטפל במקור שגרם לבעיה. ולכן במקרה הזה במיוחד אני הייתי דווקא ממליץ לעבור טיפול יסודי, לבוא לאבחון לטיפול, ואחרי אבחון לתת הטיפול החזק והמתאים לטפל בשורש של הבעיה. ואפשר, אם רוצים כבר לעזר ברפואה משלימת נקודתית, אבל ולא כמובן שזה יכול לחזור, אבל לחזק את האזור שם, אפשר לשים טיפות של שמן אתרי של אקליפטוס, טיפות של שמן אתרי של אקליפטוס, לשים בתוך מים חמים, שרואים לשים בגיגית של מים חמים שהעדים עולים, לחסות את הראש, לשים את הראש מעל העדים, ולתת לעדים להיכנס לתוך החניכיים, לתוך הנחיריים, והעדים האלו עם השמן אתרי של אקליפטוס, זה שמן אתרי שמאוד מחטא את האף, הוא יגיע לשם, החומר הפעיל יגיע לאזור שם ויטפל בחיידק, והוא נקווה שהוא גם יחזק את הריריות באזור. בעזרת השם, שיהיה בריאות.
שיהיה רפואה שלמה לכל עם ישראל. ואיתנו עוד מאזינים איתנו. בוקר טוב.
בוקר אור, כן. לכבוד הרב. אני רוצה טוב. לשאול לגבי הנכדה שלי. הנכדה שלי סבלה מדלקת ריאות. היא כבר שלושה שבועות הייתה עם דלקת ריאות. קיבלה אנטיביוטיקה, קיבלה לקראת הסוף, קיבלה תאזניל. ועכשיו היא ילדה מאוד מאוד חלשה, חיוורת מאוד וחלשה, וגם כל דבר היא לא אוכלת. רציתי לשאול את כבוד הרב, מה אפשר לתת לה מבחינת ויטמינים כדי לחזק את הילדה יותר?
דבר שיכול לחזק את, את הילדה, וגם יכול ממש לשפר את מערכת החיסון, שהמצב לא יחזור, זה הוויטמין C. רבותיי, תדעו לכם, ויטמין C זה דבר שאנחנו רואים הרבה פרסומות על זה, וזה דבר שמאוד נפוץ, וכל אחד שיש לו קצת מזל, אומרים ויטמין C, אבל תדעו לכם שזה דבר שכבר כל כך התרגלנו עליי חלק ממנו לשמוע ויטמין C. ויטמין C יש בו כוח עצום. כשאני מעביר שיעור, העברתי בעבר שיעורים במכללות לרפואה משלימה, כשאני עברתי שיעור על ויטמין C, הייתי מעביר שני שיעורים של 6 שעות על ויטמין C. מה הוא עושה בגוף?
עכשיו אני יודעת לגבי, למשל, לדפק לתפרות, המיץ תפוזים או המיץ של הקלמנטינות.
לא, זה לא הספיק.
זה לא מספיק. איך בעלת את זה? זה בקפסולות או שזה משפיע?
מה שמשתמשים בפירות הדר וכדומה, הויטמין C הזה, זה ויטמין C בכדי למנוע, בכדי לקחת באופן שגרתי. מצב כזה שיש בעיה כבר, כשיש בעיה הגוף צריך את הדברים היותר חזקים, בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה. אני ממליץ לקחת באמת את הכמוסה, okay. לקחת בת כמה הילדה?
בת 5.
בת 5.
בנה חלשה ממש רזונת מאוד, הצלע שלה היא, הם גם לא ידעו שיש לה דלקת ריאות, רק אחרי בדיקת דם הם גילו שיש לה דלקת ריאות, היא בהתחלה חשבה שיש לה דלקת בגרון, ונתנו לה אנטיביוטיקה לדלקת בגרון, במקום שעשו לה משטח גרון, אז נתנו לה את האנטיביוטיקה, היא קיבלה את האנטיביוטיקה, ועדיין הילדה הייתה חלשה, ממש כל החג הילדה הייתה נורא, והיום, עד שכבר הצלע שלה כבר לא היה צוות, אז הרופא החליט לעשות לה בדיקת דם, ודרך הבדיקת דם גילו שכן, יש לה דלקת ריאות. ונתנו לה את הדלקת, רק כמוסה של הויטמין C.
מה שאפשר להשתמש, זה כמוסה של ויטמין C, אני מכיר חברה ש... לא מכיר אותם כל כך האמת, רק בנושא הזה של ויטמין C, כי נתתי את זה לילדים, והם כן. השתמשו בזה טוב, ואהבו לקחת את זה, ויטמין C של פלוריז.
פלוריז?
הם עושים את זה דווקא בצורה טעימה ונחמדה. ילדים יכולים לקחת את זה, ויטמין C, לקחת, אפילו אפשר לקחת 5 כמוסות ביום.
הבנתי, עכשיו אחרי אוכל, לפני אוכל, זה לא משנה.
שוב?
לפני אוכל או אחרי אוכל זה לא משנה.
לא משנה. אולי
לוקחים את הכמוסה.
לא משנה.
הבנתי, עכשיו דוקטור, אפשר לתת בכלל בלי שום קשר את הכמוסות האלה לשאר הנכדים?
אפשר לתת, אבל לקחת כמוסה אחת ביום.
לנכדים השניים?
כן.
תודה רבה, יישר כוח, כל
יום. שבת שלום, תודה רבה. ואיתנו עוד מאזינים, שלום.
הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום.
כן, כן.
שלום, אפשר לשאול שאלה?
בבקשה.
רציתי לשאול בקשר לבעיה שיש לי מדי פעם, זה שיש לי אינפקציה בעין. זה, אני יודע אם קוראים לזה, הרופאי העיניים קוראים לזה אוביטיס.
כן.
ולצערי הם נותנים לי טיפות שהן מאוד מאוד סוכנות, אני אגיד לך.
יש צמח.
איך, איך?
יש צמח, שקוראים כן. לצמח הזה, צמח קלנדולה, שמו האחר זה צמח ציפורני חתול. הצמח הזה, ציפורני חתול, קונים את התפרחת שלו, קונים את התפרחת בבית טבע.
קונים את מה?
את התפרחת, את הפרחים.
מה עושים להם?
קונים אותם בבית טבע.
תפרחת זה נקרא?
כן.
כן.
קונים את זה, זה צריך להיות כמה שהצבע הוא יותר כתום אז, זה מראה שהצמח הוא יותר טרי, שחדש ולא התיישן. כמה שהוא יותר אז, כתום, כמה שהוא יותר כתום, אז ככה החומרים הפעילים יותר נמצאים שם. בדרך כלל אני ממליץ, תדעו לכם, זה טריק שאני עושה בדרך כלל, ואני גם אומר את זה למטופלים, אם הם צריכים כאלה דברים, זה שאם קונים צמחים בבית טבע, אז את הצמחים בבית טבע, להזיז את הסקיות ולחפש את הסקיות היותר פנימיות שכתוב את התאריך היותר, היותר, היותר חדש, שמה שזה יותר טרי. לפני שזה דבר שצריך גם לעשות כמובן במסחר, זה לשים את הדברים הישנים יותר קדימה, בכדי שלא יתיישנו יותר. ולכן להזיז את הניילונים עד שרואים את התאריך היותר קרוב לתאריך שנמצאים בו, ולקחת את זה. עכשיו את זה, לשים כף של הצמח, לעשות מזה חליטה.
במים רותחים.
במים רותחים, לקחת צמר גפן.
כן.
אחרי שהמים כמובן מתקררים, לקחת צמר גפן. לא לשים הרבה מים. לשים מים שאפילו פחות מי שיחסו את ה... שממש רק יחסו את התפרחת. אחרי שלחצנו על התפרחת, שיהיה כמה שפחות מים ויותר חומר. לוקחים את הצמר גפן ומוחים עם הצמר גפן על גבי העיניים. אפילו אפשר להשאיר את זה גם על גבי העיניים.
זה לא נראה שזה יעזור, אתה יודע למה? כי זה לא בעיה חיצונית. זה לא נראה לי שזה כל כך מה שכבודו אומר. ככה נראה לי, לדעתי.
תראה, זה דבר שאפשר להמליץ בטלפון, שיכול לעזור נקודתי לאזור, זה דבר שהוא לא רק לעין עצמה, אלא גם נכנס פנימה. זה לא רק לריסים וכדומה, אלא זה ממש נכנס לחלל העין.
זה, מה שאתה אומר זה דומה למה ששמים טיון בעין, אבל...
לא, לא, זה לא טיון, זה דברים מאוד חזקים. אבל בסופו של דבר אין ספק שהשם שלי אולי קצת מטעה, השם שלי הוא אליהו לוי, ולא אליהו נביא.
אז גם אליהו...
שיהיה בריאות,
ואם
זה לעזור, צריך להבחן את הדברים יותר פנימה.
תודה רבה, שבת שלום שלך.
שבת שלום.
ביי ביי. איתנו עוד מאזינים.
הלו?
שלום.
כן, שלום.
שלום.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, יש לי תופעה, כאילו אני מקבלת מכות יבשות, אני לא מקבלת מכות בכל מיני מקומות בגוף, ביד, ברגל, ומדי פעם במקום אחר, זה נהיה כחול, כאילו שקיבלתי מכה חזקה, מכה יבשה, ואחרי תקופה זה נעלם.
יש צבע שהוא כחול, שחור?
כחול לכיוון, לא לכיוון שחור, כחול.
כחול.
כן,
בעצם מה הצבעים?
אני חשבתי שזה בעיה של פרישה בדם, אבל הרופא בדק וזה לא.
כן. בדרך כלל יש מצב כזה, יכול להיות כזה מצב, שמופיעים, כמה זמן זה אבל כבר מופיע?
הרבה זמן, שנה, שנתיים, זה בא והולך.
כן.
לא כואב, לא כלום.
יש מצב כזה שיש מעין כחולים שמופיעים ברגליים ובאזורים בגוף על גבי האור. אנחנו מדברים יותר על אזור הרגליים, נכון?
לא, גם בידיים זה מתחיל כמו צהוב, ואחר כך זה נהפך לכחול.
כן, יש כזה דבר שהרבה פעמים... שיש מעין שברירות, שבריריות של, של אזורים, של נימי ורידים וכדומה. השבריריות הזאת גורמת למצב כזה של כחולים באזור של הרגליים ועוד מקומות.
אבל בידיים הזה, אין
פרטים. גם בידיים, בכל מקום. הדבר הזה הרבה פעמים נובע ממצב של שבריריות של נימי דם, של, של ורידים. עכשיו הדבר הזה, כיצד אנחנו נטפל בזה, זה היה, היו כמה מקרים כאלו אצלנו בקליניקה, וכשאנחנו דיפלנו בשבריות של הורידים, הדבר הזה נעלם כלא היה. פשוט נעלם. עכשיו מה שצריך לעשות בשביל דבר כזה, אפשר להשתמש בחומר שקוראים לו ביו-פלבנואידים.
ביו-פלבנואידים. איפה קונים את זה?
ביו-פלבנואידים קונים את זה בית טבע, ואפשר גם בבית מרקחת בכמוסות.
כן.
לקחת 3 כמוסות ביום.
כן.
ודבר נוסף שאפשר לעזר בו, שהוא גם בפני עצמו, שהזכרתי אותו גם בתוכנית היום, שכל כך הרבה דברים הוא יכול לעשות, שזה הויטמין C.
אני לוקחת שבוע.
כמה?
500 מיליגרם ליום.
זהו, זה לא מספיק. יש... טיפול שכתוב בויטמין C במחקרים שנעשו לגבי כחולים שמופיעים בגוף.
כן.
זה פשוט המשפט גם שמשתמשים שם.
כן.
עכשיו, הדבר הזה הוא מפני שהויטמין C הוא מחזק את האלסטיות, את החוזק של התאים, של הרקמות חיבור.
אז לקחת פלט?
וכמובן גם לחזק את הרקמות חיבור של הורידים, שזה גם רקמת חיבור בקולגן.
אז לקחת 1,000 מיליגרם?
ולכן צריך לקחת בויטמין C, לקחת במשך חודש 3,000 מיליגרם של ויטמין C.
זה לא מזיק לדרכי השתן?
לא מזיק לדרכי השתן. המחקרים שנעשו, מחקר אחד שנעשה לפני הרבה זמן, והוא היה מוטה וגם לא נעשה בכלל על בני אדם, אלא במעבדה שחיממה את המבחנה וגרמה לאבנים שם, והאבנים האלו לא קוראים מויטמין C. ויטמין C לא גורם לאבנים בכליות ולא לשום דבר כזה. בחול, בארצות הברית ובבריטניה משתמשים בויטמין C לגידולים וכדומה, מגיעים ל-250 אלף מיליגרם של ויטמין C ביום, לאנשים שצריכים את זה, הם לוקחים אפילו מעין כזה סטיקר שנמצא על היד, בכדי שכתוב על זה, אני צורך ויטמין C בכמויות, בכדי שאם יקרה מצב שהם יתעלפו בגלל תאונת דרכים וכדומה, אז שידעו שהם צורכים לכמויות כי צריך להכניס להם מהר לווריד, עוזרים על 250 אלף מיליגרם. כמובן ש-3 אלף מיליגרם, אין שום בעיה עם זה, יש אנשים שלוקחים את זה כל החיים ב-3 אלף מיליגרם, אפשר לקחת 3 אלף מיליגרם משך חודש בשקט,
זה משנה איזה חברה?
ואחרי חודש לא משנה כל כך בויטמין C. וחוץ מזה, להוריד זה אחרי חודש לכדור אחד של ויטמין C של 1000 מיליגרם, עד שבעזרת השם, עם הביופלבנואידים זה ייעלם. ויטמין C וביופלבנואידים הם חברים מאוד טובים, וכדאי לצרוך אותם ביחד כשעושים את הטיפול הזה.
תודה רבה.
בעזרת השם, שיהיה בריאות.
שבת שלום, תודה רבה למאזינה. ואיתנו מאזינה אחרונה, שלום.
שלום וברכה.
כן, שלום.
אני רציתי לשאול בקשה לגבי בעיה של דליות, ורידים ונימים שיצאו כמובן בעקבות הריונות, אבל לאחרונה גם בלי שום קשר, אחרי, כבר 3 שנים אחרי הלידה האחרונה, זה רק הולך ומחמיר מיום ליום. הגעתי למצב שרופאים אמרו לי כבר הולכת עם גרביים אלסטיות באופן קבוע, מה שאני כמובן לא עושה מסיבות של אי נוחות. ויש לנו בעיה תורשתית של זה במשפחה, אבל עדיין זה כבר נהיה מאוד מטריד. אני לא מדברת רק על מבחינה אסתטית, זה פשוט כואב ושורף לי מבפנים ומגרד ומציק, וזה מטריד מאוד.
קודם כל לגבי ורידים ברגליים,
סליחה אני... רק רגע, זה גם ורידים וגם עד לנימים קטנים, זה שניהם, זה שני סוגי ה...
טוב, יש מצב כזה של הריון. למה, מדוע בהיריון יש יותר ורידים ברגליים? מפני שההיריון הוא לוחץ על ורידים למעלה, אין החזר ורידי למעלה, לכיוון מעלה, ולכן זה מתווצר ברגליים וזה עולה על פני השטח. עכשיו, זה גם קורה במצבים נוספים. יש מצבים כאלו שיש, הכבד הוא לא פועל כמו שצריך. מה זאת אומרת? זאת לא מחלת כבד, אלא הכבד הוא לא מספיק מנקה תרעלים כמו שצריך, הוא לא זורם, לא מוזרים כמו שצריך.
באמת יש לי בעיה של זה. ובחנה, אמרו לי שיש לי סמיכות יתר של דם או משהו כזה וצריך לדלל.
זהו, סמיכות יתר של דם זה נובע מכבד חלש.
כן.
עכשיו, זה דבר שכמובן, זה, כי יש את הכיוונים שכבר אנחנו יודעים שיכולים להביא לזה, אבל צריך להבחן גם בגלגל העין. לאמת דברים ולאחר את האבחונים הנכונים, וזה מאובחן. אבל אנחנו כשאנחנו עושים את האבחון הזה, רואים את זה בפירוש אצל אנשים שלא אובחנו, לראות מה קורה ומה מביא. אבל במצב הזה, שיש באמת הבעיה בכבד, מה קורה? יש וריד שקוראים לו וריד השער. וריד השער הוא וריד שעולה ממערכת העיכול, הוא יורד למטה, כל הורידים ממערכת העיכול שמביאים את המזון, מוליכים את המזון, את ה... חומרי התזונה שנכנסו לגוף, הם עוברים לכיוון למטה עם וריד אחד, שהכל מתווצר לבריד אחד גדול. הבריד הזה יורד עד למטה, עד פי הטבעת, ועוד למעלה לכיוון הכבד. עכשיו, כשיש מצב כזה שהכבד הוא בעייתי, אז הכבד הוא לא זורם, יש תקיעות, יש פקק. זאת אומרת, הבריד הזה, אדם שהולך למעלה, הוא עוצר, הוא לא מצליח להתקדם. הדבר הזה גורם להיווצרות של אדם דווקא כלפי מטה. יש היווצרות של אדם שהוא צונח עם כוח המשיכה לכיוון מטה, וזה מתווצר בוורידים. אז יש לנו פה שני דברים. יש מצד אחד את החוסר זרימה של הוורידים מעלה, מפני שיש את ההתווצרות, הפקק הזה בכבד. ודבר נוסף, שאין את אין פירוק נכון של אדם וזרימה נכונה של הדם, שמביא למצב כזה שקרישיות יתר וסמיכה, דם סמיך, איך שקוראים לזה.
כן.
ולכן יש פה שני דברים שפוגעים לא רק במצב כזה שיש ורידים, אלא בכלל במערכות הגוף, כשיש הרבה פסולת ורעלים שנמצאים בגוף וכדומה, בגלל הכבד ודם סמיך. אז מה שאפשר להשתמש זה קודם כל בצמח שקוראים לו גדילן מצוי. הצמח גדילן מצוי זה צמח שהוא מגן על הכבד. הוא מגן על הכבד, הוא מנקה אותו, הוא משפר את הזרימה שם. וחוץ ממנו אפשר להשתמש גם בצמח נוסף שקוראים לו שן ארי. שן ארי וגדילן מצוי, שניהם לקחת,
כמוסה 3 פעמים ביום.
אז זהו, סליחה, אני הייתה תקופה, בגלל שהובחנתי בזה, הייתי שותה את החליטה של העלים של שתי אלה. אפילו בתוספת ציפורני חתול.
זהו, עלים של שן ארי.
וזה קשה להתמיד בזה, אז לכן רציתי לדעת אם יש דרך אחרת.
זהו, עלים של שן ארי, זה הרבה פעמים, אנשים באמת טועים, שלכל צמח יש לו חלק אחר לחלוטין, שיש בו את החומר הפעיל הנכון במה שאנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת, למשל בצמח הזה של השן ארי, יש את העלים, שהעלים בכלל מטפלים, שזה מה שאת השתמשת, העלים בכלל מטפלים בשיתון, לעשות שיתון יותר נכון דרך הכליות. כשלעומת זאת, השורש של השן ארי, השורש הוא גורם למצב כזה של ניקוי הרעלים דרך הכבד. זה מה שאנחנו רוצים כאן. ובכמוסות אפשר להשתמש בשניהם, אפשר להשתמש גם בשן ארי, גם בגליל המצוי. בכמוסות זה מכיל, הכמוסה מכילה גם את השורש וגם את העלים. ולכן השילוב הזה הוא שילוב טוב, שהוא גם הוציא את הרעלים וגם מטפל בכבד. אז שן ארי וגדילן מצוי את שניהם לקחת כמוסה 3 פעמים ביום, ולשכב על הגב בתנוחה קצת של נר, ובעצם מרימים את אזור האגן קצת כלפי מעלה, ועושים עם הרגליים כמו בצורה של נהיגה באופניים.
כמה זמן לעשות את זה?
לעשות את זה במשך אפילו דקה, שתיים.
כמה פעמים ביום?
אפשר לעשות את זה כמה פעמים ביום, כן. אין בזה יותר מדי כללים, פשוט זה יזרים את הוורידים, יעזור להחזר הוורידי כלפי מעלה יותר טוב.
עכשיו, הכמוסה מכילה את הגדילן מצוי ושן הארי ביחד?
לא, לקנות את שניהם, אי אפשר...
הכל אחד בנפרד?
אצלנו בקליניקה אנחנו נותנים כמוסה אחת שיש הכל, הכל וחזק, אבל בדרך כלל מוכרים את זה, כל דבר בפני עצמו.
הבנתי, וכמה זמן בערך לשתות את זה?
לוקחים את זה במשך 3 חודשים לפחות.
ואז הפסקה לכמה זמן?
לא, 3 חודשים, עד 30 שנה לקח את זה, בעזרת השם, שזה יעבור.
וזה אמור להסתדר לתמיד?
בעזרת השם, אבל אפשר, אמרנו שגם כדאי להשתמש בביופלבנואידים וויטמין C, שגם יכולים לעזור לזה, כדי לחזק את הוורידים שלא יעלו כלפי מעלה, שזה דבר נוסף שאפשר להשתמש.
אז הכל ביחד לא מפריע אחד לשני?
לא מפריע אחד לשני, אלא עוזר אחד לשני, כן.
ורציתי לשאול אם הווריד השער במערכת העיכול שהסברת, זה נשמע לי מאוד הגיוני, האם זה יכול גם לעשות בעיה של נפיחות באזור הבטן, שהיא לא מוסברת בשום דרך אחרת, לא מבחינת מערכת העיכול וגזים ודברים כאלה, פשוט כאילו התנפחות של אזור הבטן בצורה לא מוסברת בתקופה האחרונה.
דברים כאלו צריכים אבחון וטיפול.
וכאבים בצד ודברים כאלה, זה יכול להיות קשור לפעילות של המעיים או בכל מקרה?
כאבים בצד יכולים להיות, אם זה כאב בצד ימין.
שמאל דווקא, מאוד חזק ככה, באזור האגן כלפי מטה בצד שמאל. ממש, לא יודעת מה יש שם, אבל התחלתי כבר לחשוב על דברים מפחידים.
טוב, צריך להבחן את הדברים האלה.
אז ללכת לרופא.
להבחן את הדברים האלה, או אצל רופא, או אצלנו בקליניקה, להבחן את הדברים ולתת טיפול.
הבנתי, אבל זה לא קשור לכל העניין הזה שדיברנו עליו.
לכאורה זה נראה שלא, מהשטח ככה, כן.
כן. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה לשם.
שבת שלום. כן, ואנחנו כאן עם דברי הסיכום שלך, דוקטור אליהו לוי, לסיום התוכנית.
כן, בעזרת השם, אנחנו, יש דבר שהיה איזה מאזין אחד שהזכיר לי, שהיה סבא שלי, שאל אותי פעם אחת, הרי סבא יש הרבה חוכמת חיים, הוא אומר לי, אם כבר רפואה טבעית, יש דברים שהם עוזרים, הדברים האלו שעוזרים, למה לא משתמשים איזה ברפואה? למה לא עושים איזה כמוסה אחת, איזה טיפול אחד קונבנציונלי כזה שיתנו? אם זה היה עובד, אז שיתנו את זה וזהו. אבל מדובר פה על אטימות, מדובר פה על הרבה דברים, גם פוליטיקה, הרבה כסף שגם מדבר פה של חברות התרופות, מחקרים שצריכים להיות ממומנים. ישנם הרבה גורמים, כל כך הרבה גורמים, שלא מביאים לדברים האלו להתקדם. לכן זה לא אומר, אבל דבר שהזכיר לי המטופה, מאזין אחד שהתקשר לגבי העיניים, שלקבל טיפות לתוך העין של חומר קונבנציונלי, עם זה הוא יסדר. אבל כשמקבלים חומר של צמח לתוך העין, עם זה, זה לא יסדר לו. דברים האלו צריכים לדעת, החומרים האלו התרופתיים, מאיפה למדו עליהם? למדו עליהם מצמחים. כל החומרים כמעט שיש בתרופות, אלו חומרים שלמדו עליהם, יודעים כיצד להשיג אותם מצמחים. הצמחים לימדו את הטכנו-רפואה כיצד לעשות את הדברים האלו. ולכן אנחנו מדברים פה על דברים, חומרים חזקים, חומרים שהם בצמחים, הם חומרים מאוד חזקים, צריכים רק את המינון הנכון ולתת את הדבר הנכון למקור של הבעיה ולא לסימפטום. הדברים האלו משנים, מטפלים, גורמים להעלמה של בעיות של 20 שנה לפעמים, ואם לא יותר, של בעיות כרוניות שאנשים מתמודדים איתם יום-יום, שאנחנו רואים בקליניקה שהדברים האלו פשוט נעלמים כלא היו. דובר פה על טיפולים שהם מאוד חזקים, מה שאנחנו אומרים עם הצמחים, הם עוזרים מאוד. זה לא צמח של ננה או כוסברה ששמים על עין או לא יודע איפה, שהדברים האלו חושבים שזה עוד איזה תרופת סבתא. עכשיו, בעזרת השם, אנחנו דיברנו על הצד הגשמי של תזונה, על הצד הרוחני של תזונה. בעזרת השם, שנעזור עוד, אני רוצה להזכיר שאנחנו, אחרי הרבה אנשים שהתקשרו אלינו ואמרו שקשה להם להגיע לאזור ירושלים, אנחנו בשבוע הבא מגיעים לאזור תל אביב, אז אנחנו לא קורא, לא, זה לא קורה בדרך כלל, אנחנו מגיעים בשבוע הבא לאזור תל אביב, מרכז רפואי בזל, ובעזרת השם יהיה אפשר להגיע שם מאזור המרכז, לאנשים שהיה להם קשה להגיע אלינו לאזור ירושלים, שנהיה לעזר בעזרת השם, בדרך כלל שידעו מאזינים, הטיפול הוא טיפול שהוא חד פעמי, שצריך לבוא להבחון ולקבל את הדברים הנכונים, לקבל את הטיפול שישנה את, את הבעיות, ולאחר מכן מגיעים לאבחון נוסף אחרי בערך חודש עד 3 חודשים, שהאבחון הזה הוא לראות מה קורה עם הטיפול, לאן הוא הלך, אם צריכים לשנות, לחזק, לקדם, להגביר מינון וכדומה. ולכן בדרך כלל דברים שלא צריך לבוא כל פעם, צריך לבוא 1 פעמי עד 2 פעמים, 3 פעמים, בדרך כלל זה מסתכם בזה. בעזרת השם שנהיה לתועלת ושהדברים האלו יעזרו, וברך אתכם בשבת שלום, ושנתראה בעזרת השם בלי נדר בשבוע הבא.
בשבוע הבא בעזרת השם.
טלפונים שלנו, אני רק אזכיר, שכחתי להזכיר את זה, זה 02-642-65-83, 02-642-65-83, הטלפון הזה הוא בדרך כלל פנוי, הוא זמין, יענו לכם, בין השעות 9 בבוקר ו-12:30 בצהריים, ויש את הפלאפון שהוא פחות זמין, אבל גם הרבה פעמים כן, שזה 0547-830-787, 0547-830-787, ובעזרת השם שיהיה לתועלת ושבת שלום.
שבת שלום לך דוקטור ליאו לוי, תודה רבה וישר כוח.
כתוב.
תודה רבה וישר כוח לדוקטור ליאו לוי, התוכניתו הנפלאה, נאורפת שלנו, תוכנית הבריאותית כאן של כל האמת.